על אף שבדרך כלל אני משתדל אחרי שספרים יוצאים לאור לדבר על סוגיות שעדיין לא כתבנו בהם, משום שאני יודע שרבים מבין אלה שיושבים כאן בשיעור גם לומדים את הספרים תמידים כסדרם. למרות זאת, יש סוגיות שמשום יש סוגיות משום שמשום חשיבותם ומרכזיותם אי אפשר להישמת לא לעסוק בהם ולא לחזור עליהם, והיום אנחנו נעסוק בסוגיה שכבר עסקנו בה בעבר, והאם בית מדרש בלי חידוש בכל יום, בפרט שהרבה הגדרות ומקורות נתווספו מאז שהדברים נאמרו לאחרונה. פרשת השבוע מתחילה זוהי זכוכת התורה, ורש"י כותב דברים ידועים עד למאוד לפי שעשותן ואומץ ואוהלו מוינם אס ישראל אלוהים מה המצווה הזו ומה טעם יש בו, לפי כך כוסף בחוקו גזירי מלפוני ויהיה לכו רשוס להרר אחריה. וכך רש"י במקומות נוספים מדגיש שבתורה יש חוקים ויש משפוטים. יש משפוטים שהרמב"ם קורא מצוות שכליות, מצוות שאנחנו יכולים להבין את טעמם, את מהותם, ויש מצוות שהן מבחינה שחוק, חוקים חוקתי וגזרס גוזרתי, ויהיה לך רשוס להרר אחריהם. והיום אנחנו ננסה להבין פשר דובו בהגדרות כלליות שנוגעים לטעמי המצווס, טעמי דקרו ומשקלם. מה משקל הטעמים שאנחנו מוצאים בזויר ובספר הקבולה? מה משקל טעמי המצוות שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים? מה משקל טעמי המצוות שחזל דיברו עליהם? ומה המשקלם של טעמי המצוות שכתובים בתורת מוישה, בחומש גופה? ולכן אנחנו נייחד פרק מדברינו לכל אחד מן השאלות הגדולות והנכבדות האלה. אז קודם כל, אי אפשר לעשות בסוגיה הזו בלי ללמוד את דברי הרמב״ם בסוף הלכויס מעילה, שם כותב הרמב״ם, כאשר הוא מסיים את ספר ואבוידו, והרמב״ם נוהג כאשר הוא מסיים ספר מספריו במשנה תורה להאריך בדברי מחשבה, בדברי מוסר, בדברי אבוידה, כך נוהג הרמב״ם. ובסוף הלכויס מעילה כותב הרמב״ם, מה המעילה? אף על פי שהקדש לא חל על הדבר אלא בהבל פשר בשר ודם, אדם הקדיש את ביתו, אדם הקדיש בהמה, והקדושה נתפסת בה עד שיש בה איסור של מעילה בהקדש, קל וחומר ממצוות השם שהקדוש ברוך הוא הקדיש אותם, קדושת עולם, כמה צריך להיזהר בהם ולא למעול בהם. ולא יחשוב אדם בגלל שאני לא מבין מצווה מסוימת אין בה חפץ. כותב הרמב״ם שהתורה תמיד מקדימה חוקים למשפטים, החוקים באים עוד לפני המשפטים, כך כותב הרמב״ם בסוף הלכות מילה, והדברים הם אבן יסוד גם בהלכה וגם בהשקפה. ובכלל השיעור היום יש בו הרבה הלכה והרבה לומדס והרבה השקפה, ולכן השיעור הזה חביב עליי במיוחד. על כל פנים, רבו ישראל, כותב הבך, והמשנה ברורה מצטט אותו בסימן חס סעיף קוט ניוד טס, שיש שלוש הלכות בשולחן אורך החיים שבהם מלבד הכוונה הכללית שחזל דיברו בה כשאמרו מצווה יסויכס כוונה, אדם צריך לכוון לצאת ידי חובה ודי בכך, בשלוש מצוות יש כוונה נוספת כי אדם צריך לכוון לטעם המצווה כפי שהיא טובה בתורה. והבך מסביר בדרכו את דברי הטור. הטור כותב סימן שלם, סעיף אחד ברש של חסוקה, שסוקוי שאנחנו מצווים לזכור הם ענני הכובד. סוקוי זה זכל ענני הכובד, תמי הבך. הלו הטור איננו פרשן, הטור איננו פילוסוף, זה לא המורה נבוכים, הטור פויסק מובהק. אז מה צורך ראה הטור לכתוב בשולחנו עכשיו סוקוי זה זכל ענני הכובד? מה נפקא מיני יש בכך להלוכה? כותב הבך שזה פסק מובהק, הלכס הפסקת ממש, משום שבסוקוי כתוב כל עזך בישראל ישו בסוקויס, כי בסוקויס למען ידעו דרוסיכם, כי בסוקויס ישבתי את בני ישראל בציאו ישו מירץ מצרים. הרי שלהדיה כתוב בתורה שהטעם שנצטווינו לשבת בסוקו, למען ידעו דרוסיכם, כי בסוקויס ישבתי את בני ישראל בציאו ישו מירץ מצרים. ולכן, כדי לקיים את המצווה למען ידעו דרוסיכם, אנחנו צריכים לדעת מהם הסוכות האלה שאנו אמורים לזכור. מחדש הבך, שמכיוון שכאן התורה כותבת את טעם המצווה, צריך לכוון לטעם זה, וכך כותב הבך בשתי מצוות נוספות, כפי שהדברים מצוטטים גם בסימן חס במשנה ברורה, כאמור. לגבי ציצס, משום שבגם הציצס כתוב, וראיסם אויסוי וזכרתם את כל מצס השם, הרי שנצטווינו במצס ציצס כדי לזכור את מצס השם, וכך גם בתפילין, למען תהיה תורס השם בפיחו. ולכן בשלושת המצוות האלה, אדם צריך לכוון בבואו לקיים את המצווה, כוונה נוספת. לא רק לצייס ידי חוי וסמצווה, שזה דין כללי, כפי שכותב המחבר בסמסם הסיב ד', יש אומרים שמצווה אין צריך לזכוונה, ויש אומרים שמצווה צריך לזכוונה, וכן הלוכה. מלבד כוונה כללית זו, צריך כוונה ספציפית, מוגדרת, נוספת, לטעם המצווה. נחלקו אחרונים האם כוונה נוספת זו מעכבת או לא. הפרימה קודם סבור שזה רק לכתחילה, וכך פוסק המשנה ברורה. הבקורי ינקב, אורך לנהל בספר הנפלא שלו על הלכת ציצס ולולה, והבקורי ינקב נוקט שכוונה זו מעכבת בקיום המצווה, ומולו כיוון לא יוצא ידי חייבו סוג. אז אבוי סי, למיתו של דבר יש מצוות רבות שטעמה מפורש בתורה. לא רק שלושת אלה, ציצס, תפילין וסוכה. יש מצוות רבות נוספות שטעמם כתוב ומפורש להדיה בתורה כמו שבת. כי שיש עשרים ממוס והשם עשה שמיים וסעות, וביום אישי שוב הזה נובש. גם בשבת הטעם מפורש. יש מצוות רבות שטעמם מפורש טעם פרקטי, טעם מעשי, כמו עשי הסמקה. פן יפל הנויפל, לא יסוסם דומם בביסחו. יש מצוות רבות שטעמם מפורש. אבל באלה לא שייך לחדש ומצוות שיחס כבונה. כי במצווה מעין מייקה, שהיא לגמרי משפט ולא חוק, אין גדר בכלל של כוונת המצווה, כפי שאמרתי בהזדמנויות אחרות. אין חשיבות בכוונה. כל החשיבות לא בעשיית המייקה, אלא שיהיה מייקה בראש הגג, שאנשים לא יפלו ולא יהרגו. ולכן במצווה כזו כלל אין גדר של כוונת המצווה. בשבת מדובר בלאו. בלאו אין בלאו, אחי. בשבל תייס לא שייך כוונת המצווה. ולכן לא יפלא שמשמע מדברי הבך ששלושה הם ולא יותר. אבל אחרי יש לעיין ממצווה פדיון הבן. כי בפדיון הבן יש פסוק מפורש, והיו כי ישולחו בנכו מוך עליהם ומה. זו יש הפסוקים האלה מתייחסים באופן ישיר למצווה פדיון הבן. בחור בהמה ובחור אדם, והיו כי ישולחו בנכו מוך עליהם ומה זו יש, ואמרתו אלף וכוי זיגות הציון ראשם ממצרים, ויהי כי היג שפרה לשכן ויער הגשם כל בחור בירץ מצרים, על כן אני זויח להשם כל פטר רחם הסחורים בכל בחור בונאי עבד. הרי שבפדיון הבן מדובר במצוות עשה והטעם מפורש בתורה, אז האם גם כאן צריך כוונה מיוחדת? אין להתפלא למה בך לא מזכיר את פדיון הבן. אמרתי הרבה פעמים, והדברים ברורים עד למאוד בעיני, אף על פי שהם הם נפקא בין ההלכה. עיקר אבוידס אודם בעילום איזה שולחן אורך אור חיים. שולחן אור חיים שהוא סדר היום, שבס, חגם ומוידים. זה הלוז, השדר של אבוידס אלוקים. שחל כשולחן אור עוסקים ברובם במצוות קיומיות. לא בסדר היום. עיקר אבוידס אודם בעילום אוי זה אותם מצוות העשי של סדר היום, של שבס ויום טוב. אלה מצוות שרובצות על כל אדם מישראל. הן לא תלויות בשום דבר. כל אדם צריך להתפלל, צריך לברך. צריך ללבוש ציצס, צריך להניח תפילין. צריך לקדש את היום ולשמור שבת. ולשבת בסוכה ולאכול מצה. זה שולחן אור חיים, זה התמצית של עבודת אלוקים. שולחן אור חיים מתחיל בהלכה שחיטה. אם אתה רוצה לאכול בשר, אתה צריך לשחוט. ואם אתה רוצה לאכול בשר, אתה צריך לבדוק שלא תאכל טרף. ואם אתה רוצה לאכול פירות, אתה עובר לחלק דלת בשכן אורך יורדיה, תחומס, מייסס וכדומה. ואם יש לך בן, אז יש לך מילה, ואם יש לך פטר רחם, יש לך פדיון הבן. ולכן, לא יפלא שבך לא מתייחס לפדיון הבן. אבל אני חושב, בייסה עומק, וברור בעיניי, שאין אני דוימה לראי כלל וכלל. ובאמת יש רק שלוש מצוות שבהם צריך לכוון. וצריך להבחין ולהבין. בין טעם לתכלית. טעם ותכלס הם שני דברים. טעמי המצוות נתפרשו במצוות רבות בתורה, ולא צריך לכוון לטעמם. מה פתאום צריך לכוון לטעם המצוות? אדם צריך לקיים את המצוות. הוא לא חייב לכוון לטעם המצוות, אבל רק בשלוש מצוות התורה אומרת מה התכלית של המצווה. לא הטעם שנעוץ בעבר, אלא מה התכלית. המצווה אמורה להשפיע עלינו. לאן המצווה אמורה להביא אותנו? סוכה. כל ועזר בישרו על ישבו בסוכות למען ידעו דוירו יסייכם למען ידעו, לא שנעושי למען ידעו דוירו יסייכם כי בסוכות ישבתי זמני ישראל הרי כאן כתוב מה תחלית המצווה לא רק טעם לא רק למה הקודש ברוך הוא ציווה אלא מה התכלס של המצווה נצטווינו לשבת בסוכות למען ידעו דוירו יסייכם כי בסוכות ישבתי כך גם בציצס אנחנו מצווים לרבוש ציצס וראיסם איסאיו זכרתם זה כתוב בלשון עתיד וראיסם איסאיו זכרתם לכן נצטווינו שיהיו ציצס בקונטקסוס כדי שנראה אותם ונזכור את כל מצוות השם תפלן למען תהיה תוירס השם בפיחו רק בשלושת המצוות האלה התויר מפרטת מה תחלית המצווה באיזה דרך אנחנו אמורים להתעלות על ידי המצוות מה אנחנו אמורים לחשוב על ידם מה שאין כן בפידין הבן. בפידין הבן כתוב, והיו כי ישולחו בן חומוך עליהם המאזויס. אם הבן שואל, שלא תהיה עם הארץ, שתוכל להשיב לו. כאן לא כתוב שזה התכלס של פידין הבן. זה הטעם. ואם הבן שואל, אתה אמור לדעת את הטעם. בציצס לא כתוב, אם הבן שואל, שתדע להגיד לו, וכך בסוכס. לא כתוב, והיו כי ישולחו בן חומוך. למה אתה יושב בסוכס? אז תגיד לו, כי פעם ישבנו בסוכס. כאן כתוב למען ידעו דרשכם. ולכן, צריך לכוון לתכלס המצווה, ולא לטעמו. טעם המצווה נתפרשו במקומות רבים, אבל לא ככה תכלס. רק בשלושת המצוות האלה. זה תכלס המצווה, ולכן אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה. כי המצוות האלה ניתנו לנו כדי שנחשוב על הדברים האלה, כמפורש בלשנה דקרו. אז ראינו שכאשר התורה מסבירה ומאירה את עינינו להבין מה תכלס המצווה צריך כוונה לתכלית זו משום שלשם כך נצטווינו לקיים מצווה אלה כדי שנחשוב על הדברים שאנחנו אמורים לחשוב עליהם בבואנו לקיים מצווה אלה ואפילו באלה שהתורה כותבת טעם ולא רק טעם אלא גם תכלס חשוב לדעת שזה לא לסוף פסוק. אני תמיד מצטט את הנפש החיים. רב חיים אבל לא זו מנפש החיים, פרק שער א' פרק חוב בייס כותב. טעמי המצווס עד תכליתן, לא נסגלו לשום מודו מיועלם. וכאין דברי נפש החיים כותב הקדוש הסלוי, בפרש הסחוקס, בפרש הדידן, טעמי המצווס נעלמים מכל אדם. ויש דמיון בין הלשונות, בנפש החיים ובקדוש הסלוי, מכל אדם. נעלמים מכל אדם וכאשר גדולי עולם כותבים כל אדם הכוונה גם לשלום המלך וגם למוישה רבינו האנשים הגדולים ביותר שהיו מאז שאדם הראשון דרך על האדמה וגם להם לא נסגל אף על פי שחזר אומרים בפרשת השבוע שהקדוש ברוך אומר למוישה רבינו ולכו אני מגלה לאחר עם חוקו הרי שמוישה רבינו מבין אפילו את הסוד של פורדים שזה החוקו שבחוקים צריך לומר שרב חיים אבלושן מדגיש טעמי המצווס עד תכליתן ארוך מארץ מידו אורחו ומניים יש גבויה מעל גבויה ועד אומקד תוהים הרבו אין סוף לטעמי המצווס ולכוונותיהם ולכן אומר נפש החיים טעמי המצווס עד תכליסן לא נסגרו לשום מודו מיועלם והקדים גם את הנפש החיים וגם את הקדוש הסלוי תשובה שרש בו יש תשובה נוראה בחלק א' סימן צדיק דלת אי אפשר בכלל לחזור על הדברים שהרמב״ם, שהרשב"א כותב שם בכל דבריו, גחלי אש, הרשב"א כותב. אריכות גדולה בכלל בהתייחסות שלו לפילוסופיה ולטעם המצווס, והרשב"א כותב שאפילו טעם המצווס שהתורה מפרשת את טעמם. לעולם לא נבין את עומק וגובה ורוחב טעם המצווס שהם לאין סוף, אפילו במקומות שהתורה מפרטת את טעמי המצווס. ואמרתי בהזדמנות אחרת שהרמב״ם היה ראש וראשון לראשונים שעסקו בטעמי המצווס. ואף על פי כן כותב הרמב״ם בחלק ג' של מורה נבוכים. כל הנוצן טעם בפרוטי המצווס איננו אלא משתגע שגאון גדול. זה מה שכותב הרמב״ם. והדברים פלא עצום. הרמב״ם הוא זה שנותן טעם במצווס. אז איך כותב הרמב״ם שכל הנוצן טעם לפרוטי המצווס איננו אלא משתגע שגאון גדול. הרמב״ם מדגיש לפרוטי המצווס אי אפשר לתת טעם לפרטי פרוטים של מצווס זה הלכס זה גזייס הכוסף הרמב״ם והחינוך בעקבותיו נתנו טעם לכלולס המצווס לא לפרטיהם כי טעם מהמצווס לא קובעים את פרוטי הדין כפי שנראה בהמשך דברינו בעריכות גדולה אז זה קודם כל הקדמה קצרה פתחנו עם דברי הבך שלוש מצוות שצריך לכוון לטעמם שאלנו יש מצוות נוספות שטעמם מתפרש ו הבחנו בין טעם לתכלס, וזה דבר מאוד ברור בעיניי. עכשיו חמש דקות אנחנו עוסקים במה שנחלקו בגמורה, כי אנחנו הולכים לפי סדר הדברים. נחלקו במשנה ובגמורה רב שמעון ורב יהודה, האם דרשינן טעם דקרא או לא דרשינן טעם דקרא, ובעיקר נחלקו בשתי סוגיות. לא יחבול בגד אלמונה, אסור לקחת משכון בגד של אלמנה, ומלך ישראל נצטבו לא ירבה לו נשים. ובשני אלה נחלקו רב יהודה ורב שמעון. רב שמעון דורש טעם דקרא, רב יהודה לא ידורש טעם דקרא. ולכן אומר רב שמעון, האיסור לחבול בגד אלמנה נאמר רק באלמנה ענייה ולא באלמנה עשירה. מה הטעם שאסור לקחת בגד של אלמנה כמשכון? אומר רב שמעון, מפני שאתו מסיע שם רע בין שכנותיה. כאשר אתה לוקח קר או קצת, ואתה צריך להחזיר את זה כל לילה, כי אין לה במה לישון, אז כל לילה אתה תבוא להחזיר לה, כל בוקר אתה תבוא לקחת, אתה מסיע שם רע בין שכנותיה. זה שייך רק באלמנה ענייה, משום שכל לילה אתה צריך להחזיר לה שיהיה לה במלט כסות בלילה. אבל אלמנה עשירה שלא חסר לה מה שלקחת המשכון, אז אין טעם, ולכן מותר לחבול בגד אלמנה עשירה, כך אומר רב שמעון. רב יהודה לא ידורש טעם דקרא. בתורה, התורה לא מחלקת בין ענייה לעשירה. בפסוק כתוב לא יחבול בגד אלמנה, ולכן אין לחדש טעמים מדעת עצמנו. זה שיטת רב יהודה, לא ידורש טעם דקרא. חזל שואלים שלכל הסתו דבריהם. מקור הסוגיה שאנחנו מצטטים זה בבוב המציא קוף תזבוב, ושם הגמרא מביאה מה שנחלקו רב יהודה ורב שמעון בסנהדרין דף חוף א', לא ירבה לו נשים. רב שמעון אומר לא ירבה לו נשים אישה אחת, אם היא אישה רעה שמסירה את ליבו לא יעשה לבבוי, כתוב באותה פרשה, פרשת המלך. אבל נשים רבות, אפילו כאביגייל אישס דובד, שהייתה צדקת, כי התורה אומרת לא ירבה לו נשים. ולא חשוב אם יש חשש שיסירו את ליבו או לא. זה שיטת רב שמעון. רב יהודה אומר לא, אסור לו להרבות בנשים, רק נשים לא כשרות ולא יוסי לבובוי. חזל שואלים שרב יהודה ורב שמעון שניהם סתרו את דבריהם. רב יהודה כאן אומר דווקא מסירות את ליבו טעם דקרא, ורב שמעון אומר אפילו כאביגייל, אז הוא לא דורש טעם דקרא. חזל מתרצים היא הנוסנס, למה התורה צריכה לומר לא יוסי לבובוי? הלא לרב שמעון זה מיותר, בלאו הכי היינו מבינים למה לא ירבה לו נשים שלא יוסי לבובוי. ואם כן, למה התורה צריכה לומר ולא יוסי לבובוי? זה כמו אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבס, התורה בא לרבות. אם יש חשש שיסירו את לבבו מעץ השם, אז אפילו אישה אחת אסורה, לא ירבה אפילו כאביגייל. רב יהודה אומר בדרך כלל אני לא דורש טעם דקרא, אבל כאן זה מפורש. כאן התורה אומרת לא יוסי לבובוי, ולכן כאשר הדברים מפורשים גם רב יהודה מודה שיש משמעות הלכתית בטעם דקרא, משום שזה לא דרשינן, לא אנחנו דורשים, הדברים מפורשים. אז גם כאן למדנו שרב יהודה מודה כאשר יש טעם מפורש בתורה, וזה מחזק את דברי הבח שציטטנו מקודם, אף על פי שמדובר בשתי תחומים שונים. הבח מדבר על מצווה ססי, על אבוידס אלוקים, על הגדר של כבונס המצווה. רב יהודה מדבר על לחדש הלכה לפי טעם המצווה, אבל כל פנים מה שראינו בגמורה, טעם שהוא מפורש בתורה יש לו משקל, יש לו משקל אחר. רב יהודה מודה שטעמים המפורשים בתורה מחדשים לפיהם הלכה, והבח באותו דרך מחדש שכאשר תכלית המצווה מפורשת בתורה נדרשת כוונה, צריכים אנחנו לכוון לטעם זה. ועכשיו אחרי שעסקנו מספר דקות במה שנחלקו רב יהודה ורב שמעון בטעם דקרא, ואני צריך להדגיש משום שהסוגיה הזו נרחבת כל כך אני לא יכול להתייחס לכל פרט ופרט, יויסה ממש אני אומר לפניכם כוסוף כאן, כאן יש קצת יותר הרחבה ממה שאני יכול לומר בשיעור קצר, אבל ננסה לנגוע לפחות בכל עיקרי היסודות. הראשונים היו מהם שעסקו בטעמי המצווה, לא כולם, גם זה היה פולמוס גדול ומחלוקת גדולה. הרמב״ם במוי נבוכים עומד בראש הראשונים שעסקו והרחיבו בטעמי המצווה. הרמב״ם מקדיש חלק שלם, חלק ג' מסדר מוי נבוכים, בטעמי המצווה. בעקבות הרמב״ם, כמו בכל נושא ובכל מקום, צועד ספר החינוך. ספר החינוך תמיד הולך בעקבות הרמב״ם, וספר החינוך בכל אחד מתי המצווה שבתוירה כותב משלושי המצווה, טעמי המצווה. הרשב"ו הסתייג מכל העיסוק בטעם המצווה, ואני חושב כשם שהרשב"ו הסתייג בכל העיסוק בפילוסופיה, הוא בהוטליה. אותם הראשונים שעסקו בפילוסופיה גם עסקו בטעמי המצווה וביאורם, ואותם הראשונים שהרחיקו את העיסוק בפילוסופיה הסתייגו גם מן העיסוק בטעמי המצווה. הרשב"ו מתבסס על דברי חז"ל, וכי מאיך בסלוי לקודש ברוך הוא בשויכת מנצה ולשויכת מנו ערב, לא ניתנו המצווה אלו לצער ובהנס הבריאס. עבדים אנחנו, עבדים חייבים לשרת ולעבוד. עבד לא אמור להיות פילוסוף, הוא לא אמור להבין את חוקי המלוכה, את תכסיסי המלכות. יש לו תפקיד למלא והוא צריך למלא אותו בשלמות. רש"י כותב חוקוי סי, דבורם שיצר הרע והוא מסורי למשיב עליהם, כגון אכילס חזה ולביש שטנס, שאין טעם בדובו, אלא גזרס המלך וחוקותיו על עבדיו. אז הרשב"ו נוקט, למה לנו לעסוק בטעם המצווה? אנו עבדים, אנחנו צריכים לשרת. אבל כל פנים, רבוי סי, הרמב״ם יחד ספר מיוחד בטעם המצווה, חלק ג' מספר מועי נבוכים. ואני רוצה עכשיו ללכת לפי סדר מסוים, להוכיח שאפילו כאשר גדולי הפויסקים הראשונים חידשו טעמים במצווה התורה, האחרונים הרחיקו את הטעמים האלה ולא רצו לפסוק הלכה לפיהם, אף על פי שהראשונים שמפי המונחיים הם שחידשו טעם המצווה, האחרונים לא הקלו לפי טעמים האלה. ואחר כך נביא מספר דוגמאות על טעם המצווה שכתובים בזויה, שלכאורה יש לו משקל מיוחד, משום שמדובר בדברי חז"ל, בדברי התנא הגדול רב שמעון, וגם כאן הפויסקים לא קובעים הלכה לפי טעמים שכתובים בזויה. אבל לפני שאנחנו מפליגים לחמש או שש מקורות הלכתיים, אני רוצה דווקא להתחיל בסוגיה שאיננה הלכתית, משום שהיא לא נוהגת בזמן הזה, אבל זה אחת הדוגמאות החזקות ביותר בכל העניין, ולכן אני רוצה לפתוח דווקא בסוגיה הזו, הסוגיה של קורבנות. כאשר הרמב״ם בסוף הלכות מעילה, ופתחנו את השיעור היום בדברי הרמב״ם, יש פה כמה מקומות לשבת, אלה שעומדים ליד הדלת, הרב טהרני, יש פה מקום, כבודו, יש כמה מקומות. חז"ל אומרים קושיס מיושב, כשלומדים בעיון אז עדיף לשבת, אפשר יותר לחשוב, אתה לא צריך לחשוב איך לעמוד. על כל פנים, רבותיי, קורבנות. אז הרמב״ם בסוף הלכות מעילה, כאשר הרמב״ם מביא שיש חוקים, הרמב״ם מסיים את דבריו וכל הקורבנות בכלל החוקים הם, הקורבנות כולם בכלל החוקים, וזה תמה גדולה, משום שהרמב״ם בעצמו במורה נבוכים כותב טעמים למצוות הקורבנות, ודווקא טעמים של הרמב״ם ידועים עד למאוד, משום שהרמב״ם מביא אותו ומסתייג ממנו באופן קשה בפרשת ויקרא. כותב הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג' פרק מ' ו', למה הקדוש ברוך הוא ציווה להקריב קורבנות. הרמב״ם כותב טעם כל כך, זה אפילו מרתיע הטעם הזה, כותב הרמב״ם, משום שבני ישראל היו רגילים בארץ מצרים להקריב קורבנות לעבודה זרה, וקשה לאדם להיגמל ממנהגים רעים. כמה קשה לילד להיגמל ממנהגים, כמה קשה לתינוק להיגמל מהמוצץ שלו, כן? ברוך השם רובנו אבות לילדים קטנים, קשה להיגמל ממנהגים, מהרגלים. אז בני ישראל היו אמורים להיגמל מהקרבת קורבנות לעבודה זרה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אז תקריבו לי את הקורבנות האלה שהייתם רגילים להקריב לעבודה זרה. כך כותב הרמב"ם בפרק מ"ו, והרמב"ן מביא את הדברים ומסתייג להם עד למאוד. אבל הקושיה הכי גדולה, הלו הרמב"ם בעצמו כותב שהקורבנות חוקים הם. רב מאיר שמחה היה מן הראשונים, במשך חוכמה וגם באור שמח, ובהקדמה שלו לתורת כהנים, חומש ויקרא, הוא כותב דבר כל כך חזק, כל כך מתיישב על הלב, וכי יעלה לדעת שהקורבנות ניתנו רק כדי שנגמל מהרגלים רעים. הלא הרמב״ם כותב בסוף הלכות מלוכים של יוסד לובי, מלך המושיח יבנה את בית הבחירה ונחזור להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. ליוסד לובי כשאמר לו אורץ די עושה שם, לא נצטרך להיגמל להיגמל ממה? ממנהג רעש היה לנו לפני 5,000 שנה? הלו אלפי שנים בני ישראל כבר לא מקריבים קורבנות לעבודת זרה. אז מה הצורך יהיה ליוסד לא ולהקריב קורבנות? אומר רבי שמחה, דברי הרמב״ם במוי נבוכים מתייחסים רק לקורבנות שהקריבו בבמויס, במדבור עד שלא נבנו בייס הבחירה. בבייס הבחירה הקורבנות גם על איבד הרמב״ם הם צורך גבוה כדברי הרמב״ן. הלא חז"ל אומרים שיש בייס מקדוש עליון כנגד בייס מקדוש תחתן, והקדוש ברוך הוא בשמיים מקריב קורבנות. הלא זה פשיטה גם על איבד הרמב״ם, אומר רבי שמחה, שהקורבנות הם צורך גבוה, גבוה מעל גבוה, כל כך נשגב שאנחנו לא יכולים להבין. וכדברי הרמב״ם בסוף הלכות מעילה, הקורבנות הם בכלל החוקים. הרמב״ם במוי נבוכים מסביר למה הקדוש ברוך הוא התיר להקריב קורבנות בבמות כשהלכו במדבר. הקורבנות האלה נועדו לגמול את בני ישראל מהרגל העם להקריב קורבנות לעבודת זרה, וזה מיישב את כל הסוגיה כמין חומר באופן יפה מאוד. אבל הכל פונים רבו ישי, זה אחת הדוגמאות שהרמב״ם במקום אחד כותב טעם במוי נבוכים, ומצד שני הרמב״ם במשנה תורה כותב סגנון אחר לחלוטין. באופן כללי המוי נבוכים כידוע הוא ספר שהרבה פולמוסים היו מסביבו. רב שלמה מנהל, רבו של הרשב"א, תקף את הרמב״ם במוי נבוכים. דברי הגרובי יורדי קע"ס מחודשים עד למאוד, כאשר הגרו מתייחס לרמב״ם. שניים מגדולי יוילום כותבים, אף על פי שגם זה חידוש גדול, הריב"ש בתשובת הריב"ש של מ"מ והמהר"ל ברוח החיים, הספר של המהר"ל למסכת סובס, בפרק ה' משנה א', המהר"ל והריב"ש שניהם כותבים שהרמב״ם לפעמים במוי נבוכים כתב דברים שלא היו לפי רוחו אפילו, רק כדי להוציא מלב ההמונים שהיו מאוד שקועים ומאוד הריצו את הפילוסופיה של חכבי יוון הקדומים, והרמב״ם לא יכול היה לעקור זאת מליבם, ולכן התפשר בהרבה דברים וכתב לפי רוח הזמן. כך כותב המהר"ל, כך כותב הריב"ש, והמהר"ל והריב"ש היו גדולי הגדולים לדורות עולם. לא כולם הסכימו להערכה הזו, יש הרבה גישות שונות. לעומתם רב גרשון היינך מרדזין, שהיה חוסד שבחסידים, בנו של רב ינקב מאישוויצה, כתב קונטרס מדהים, מדהים, לא תמיד משכנע, אבל מדהים, כמו כל דבריו של רב גרשון היינך. רב גרשון היינך כל דרכו הייתה בסופה ובסערה. הוא חידש את התחילס, תחילס א', כי יש כבר תחילס ב', תחילס ג', תחילס ד', תחילס ה', אני לא יודע איזה הוא הנכון, אבל תחילס א', לפני 100 שנה חידש רב גרשון היינך מרדזין בעל התחילס, והוא כתב קונטרס גדול, והוא טוען שכל דברי הרמב״ם במוי נבוכים הם דברי קבולה שמבוססים על הזוהר הקודש, והרמב״ם הסתיר את הדברים בפילוסופיה, כך שהספר הזה הרבה פירושים בו והרבה גישות נאמרו בו. אבל הכל פונים רבו ישי. אז פתחנו את החלק הזה של השיעור עם דוגמה הקורבנות שבו הרמב״ם כותב דברים כאלה במוי נבוכים ודברים שונים בתכלית במשנה תורה, וגם הזכרנו את דרכו של רב מאיר שמחה ליישב את הדברים. מכאן ואילך כל הדוגמות שאני אביא הן דוגמות הלכתיות, ובכך חשיבותם. יש לאו בתורה לא עושה חילום ונחלקו בגמור ביבומס קי"ד, אדם קוטנוי חנובלס בייזן מצווים להפרישוי או אין בייזן מצווים להפרישו. להלוך הקיימלון קוטנוי חנובלס אין בייזן מצווים להפרישוי אלו דלוי ספין עלי ביהודיים, אסור להכיל בידיים לקטנם החולס אסורייס או להכשיל אותם בשאר איסורי תורה. כותב תרומס הדשן, תרומס הדשן לא היה פילוסוף והוא לא היה מקובל, יכול להיות שהיה גם פילוסוף וגם מקובל. אני מתכוון לומר שהספר הוא ספר הלכתי מובהק, היה מאובויס מנהגם ותורתם של חכמי אשכנז. ותרומס הדשן כותב בסימן סמך בייס שהטעם שהתורה אוסרת לספוט לקטנם בידיים, לא להרגיל אותם בחטא, גם כי יעסקין לא יוסו ממנו, אחר כך יהיה קשה לגמול אותם, ולכן התורה אוסרת להכיל לקטנם אכול הסוסורס, אף על פי שקוטן איננו בר חיוב ואין כאן חטא בעצם, כדי שלא יתרגל לעבור גם לכשיגדל. יש תשובה בחסם סויפה, אני חושב שהרבה פעמים כבר עסקנו בחסם סויפה הזה, סימן פי גימל בתשובה סור החיים. חסם סויפה דן בשאלה האם מותר להכניס ילד מיוחד, ילד שמוגבל בשכלו, שבדרך הטבע לא יהיה מחויב במצווה, שאים אותה להכניס אותו למויסד שבו מאכילים נבלס וצריפס ומחלה למסע שבס. ועיקר הדיון של הסמסויפה, האם זה נתפס כספינם בידיים או לא. לא אנחנו מאכילים מחלות אסורות, אבל אנחנו מכניסים אותו למקום שבו אנו יודעים שיאכילו אותו מחלות אסורות. זה עיקר הדיון של הסמסויפה. אבל בין השאר אומר הסמסויפה, לפי דברי תומס הדשן, שכל האיסור שלא יתרגל, אז התינח בקטנים, משום שבזמן לא רב הוא יגדל, הוא יהיה בר חיוב, ואז יהיה לנו בעיה, כי הוא יהיה מחויב במצווה, והוא יתרגל למחלות אסורות. אבל בשויטה או חרש, שבדרך הטבע לעולם לא יגיע לחיוב מצווה, אז הטעם הזה לכל לא שייך, אז אין איסור. ויפה פיקר אומר לך סמסויפר, אין להקל לפי טעם שחידש תומס הדשן, משום שלא דרשינן טעם הדקרו. ולכן, אף על פי שמדובר בטעם שכתב אחד מגדולי הפויסקים, לא טעם שמקורו בשדות אחרים, אלא בשדה ההלכה, אלא זה תומס הדשן, אף על פיקר אומר לך סמסויפר, אין להקל לפי הטעם הזה. דוגמה מספר 2, איסור סחוירה. סוכים חוב ג' רמד א', זה מקור הסוגיה. אפילו אותן מחלות אסורות שמותרים בהנועה, לא אורלה וקילה הכלם וחומץ הפסח ובוסה בחולב שאסורים בהנועה, נבלס וצריפס ומינים הטמאים שמותרים בהנועה, אבל אסור לסחור בהם. כותב הרשב"א בתשובת הרשב"א, סימן שין א' בחלק הראשון, הטעם שהתואר עשה הסחור במחלות אסורות, ובכלל זה בכל כסר שוירים אם מדובר בסדר דאורייתא או בסדר רבנן, הרשב"א משמע שזה סדר דאורייתא, והרשב"א מסביר למה התורה אוסרת סחורה, הרי זה מותר בהנועה. מה בין סחורה להנאות אחרות? אומר הרשב"א, כי אדם שיסחור במחלות אסורות קרוב החשש שגם יבוא לאכול. אדם עומד בחנות כל יום והוא אוכל בשר טרף, הוא מוכר דברים שאינם כשרים, אז לא ימלט, לפעמים מחמת שכחה, לפעמים הוא לא יעמוד בפיתוי, אבל קרוב הדבר שיקשה באכילה, ולכן התורה אוסרת את הסחורה. אז יש תשובה בסמסויפה, תשובה שירודי הסמן קופחס, אדם שגר בירושלים מיר הקודש והביזנס שלו הוא מייצא מחלות אסורות מהונג קונג לסין, מאפריקה להודו, האם יש בזה איסור? אין שום חשש שהוא יקשל במחלות אסורות, הלא זה לא בהישג יד, הוא לא רואה, הוא לא שומע, הוא לא מריח, זה בקצה העולם. האם יש איסור סחורה בחיי גבנה? אומר רק סמסויפה, לפי הרשב"א, לחוירה אין איסור סחורה. או לחילופין, שאלה אחרת, הוא מוכר חומרי גלם שאינם ראויים למאכל. צריך תהליך גדול וארוך של עיבוד עד שאפשר לאכול את הדברים האלה. אז אין חשש שיקשל במחלות אסורות. אף על פי כן אומר לך סמסויפה, הטעם הזה הוא טעם שחידש הרשב"א, לא דרשין את טעם הדקלו, ולכן אין להקל לפיו. אז שתי תשובות יש לנו בסמסויפה. טעם אחד שכותב הרשב"א, גדול הראשונים, פויסק מובהק. טעם אחר שכותב תחומס הדשן, ואף על פי כן לך סמסויפה בשתי התשובות, מסרב להקל לפי טעמים אלה, משום שלא חיכר ביהודה, לא דרשין את טעם הדקלו. אי אפשר לחדש טעמי המצווס ולחדש הלכות לפיהם. דוגמה שלישית, כבר אחד האחרונים גדולי זמננו, לא הסמסויפה שחי לפני 200 שנה, יש איסור של בישול בוסו בחולוב. שלוש פעמים כתוב בתורה לא סבא של גדי בכלי, ומוי תורשים חזל, אחד עשר אכילה, אחד עשר נוע ואחד עשר בישול. אבל הרמב״ם בשתי מקומות כדרכו בקודש מוסיף טעם וטבלם. פרק תס הלוך הבייז ממחלות אסורות, פרק א' הלוך הבייז מטומאס מייס. בשתי המקומות האלה מסביר הרמב״ם למה התורה מתייחסת רק לבישול ולא לאכילה. למה התורה לא אוסרת להדיה באופן מפורש לאכול בשר בחלב? למה התורה סומכת שאנחנו נבין מתוך איסור בישול שאסור לאכול ולהנות? כותב הרמב״ם, הלא הדברים קל וחומר. אם התורה עשה את הבישול, קל וחומר שאכילה אסורה. מסביר הכסף משנה במקום, שהתורה לא עשה את הבישול, אלא כדי שלא נעבור לאכול. ואם התורה עשה בישול, איך ייתכן שמותר לאכול? אם מותר לאכול, אז למה אסור לבשל? כך מסביר הכסף משנה. אגב, מכיוון שאנחנו עוסקים בכל הסוגיה של טעם הדקלו, אני רוצה גם פה לציין, הרמב״ם במוי נבוכים כותב דברים שונים, פרק ממחס, כותב הרמב״ם, שאויבדי אבוי דזורה בימי קדם היו מקטירים לפני אבוי דזורה תרובת של בישול בוסר בחולו. וזה כמו בחוקוסיהם לא תלכו, צריך להתרחק מעבוד הזורה וממנהגיהם, כך כותב הרמב״ם. לפי הטעם של המוי נבוכה, מי אפשר ללמוד אכילה מבישול? בישול זה סוג מסוים של עבוד הזורה, מה זה קשור לאכילה? אז גם פה הכסף משנה מסביר, הרמב״ם כותב טעם, טעם במשנה תוארה, הוא שונה מהטעם שהוא כתב במוי נבוכים. זה מחזק את ההרגשה שאמרתי מקודם מהמהר"ל. בכלל הרמב״ן מסתייג מהטעמים שבמוי נבוכים. הטעמים האלה מאוד פשוטים, מאוד פשוטים. לפעמים הם נראים לנו מדי פשוטים, כי החינוך למשל בדרך כלל כותב טעמים יותר נשגבים, יותר בסולם האבוידה, הם נראים יותר גבוהים. וזה מחזק את ההגשה שכותב המר"ל והריב"ש, שבמוי נבוכים הרמב״ם מצא לכתוב טעמים שיתקבלו על לב ההמון כולו, לא רק אנשי מעלה, על חתך מה שיותר רחב של ההמון. כך נראה מהטעם המצווה שהרמב״ם מציע במוי נבוכים. אבל כל פנים רבותיי, הספונו למשל כותב טעם נוסף, וספר החינוך כותב שבבישול בוסר בחולב זה מעין כישוף, המחשפים היו מערבבים יסודות שונים וכך הם האמינו שהם יכולים לחדש כישופים. אז בראשונם אנחנו מוצאים טעמים שונים בבישול בוסר בחולב, אבל הכסף משנה מסביר את הרמב״ם במשנתו אלה פעמיים, כפי שציינתי, פרק א' מתומס מס, פרק תסמה מחולוס אסוריס, שהרמב״ם סבור שנסר עלינו לבשל בוסר בחולב כדי שנתרחק מאכילתה. אז יש תשובה מעניינת בדויבב מישורם של הצ'בין הרוב, שהיה מגדולי הגדולים בתקופה של אחר החורבן הגדול, והשאלה הזו נשלחה לצ'בין הרוב על ידי רב מאיר שפירא. רב מאיר שפירא, רבה של לובלין, שלח שאלה לצ'בין הרוב. חימאי יהודי, יש לו מעבדה, והוא עורך בדיקות שונות, ולפעמים הוא נדרש לבדוק מאכל מסוים, לבדוק אם יש בה תרובת של בשר בחלב, אבל עצם הבדיקה מתבצעת על ידי הרתחת החומר. אז שואל הכימאי, שהוא מדקדק במצוות, האם מותר לי לבצע את הבדיקות האלה כדי לקבוע אם יש כאן בוסר בחלב, כאשר עצם הבדיקה דורשת הרתחת החומר, ויכול להיות שאני נכשל באיסור בישול בוסר בחלב במהלך הבדיקה. זו הייתה השאלה. אומר צ'בין הרוב בפלפולו הגדול, שלפי טעמו של הכסף משנה, בעצם זה טעמו של הרמב״ם, הכסף משנה רק מסביר את הרמב״ם, היה מקום להקל. למה? כי יש גמור בפסוחם דף י"א. בפסוחם י"א כתוב, אדם שלא בדק חומץ בירב פסח, מצווה לבדוק חומץ בעיצומם של ימי החג, בחול המועד. שואלים חז"ל, אבל אם הוא ימצא חומץ בחול המועד, שם ימצא גלוסקי יופה, אולי יש חשש שיבוא לאכול. אומרים חז"ל, לא, בהד דקוטורך לבייר, כאשר אדם טורח לבאר החמץ, אין חשש שיבוא לאכול. הלו, הוא עוסק בהיפוכה של האכילה. כל הסיבה שהוא בדק חמץ, משום שהוא יודע שהוא מצווה לבאר חמץ, אז אין חשש שיבוא לאכול, כך כתוב בגמור. אז אומרת צ'בין הרוב, כאשר הכימאי הזה עורך את הבדיקה הזו רק כדי להרחיק את הבוסר בחלב, שהיא אסורה לנו, וזה כל תכלית הבדיקה, אז אין חשש שיבוא לאכול. אבל המסקנה המובנת של צ'בין הרוב, כמו אחסם סויפה לפניו, אבל הטעם הזה לא כתוב בתורת מוישה, הטעם הזה לא כתוב בחומש, זה טעם שחידש הכסף משנה בביאור דברי הרמב״ם, אי אפשר להקל לפי הטעם הזה. אז שלוש מקורות יש לנו מגדולי הפויסקים האחרונים, שהם מתייחסים לטעמי המצווה שכתבו גדולי הפויסקים הראשונים, לא מקובלים ולא פילוסופים, הרמב״ם במשנה תורה, הרשב"א בתשובותיו בתחומי סדשן, ושלושתם קובעים שאין לחדש הלכה לכולה לפי טעמים אלה. כן, בקובץ דרכי הוראה וגם בהגונה של פסח מנחסו שאני כתבתי את דעתי בנושא הזה, מישהו עורר שאלה לפני מספר שנים, כאשר אנחנו שורפים חמץ בערב פסח ולפעמים בתוך השק הזה, השקית של כל החומץ שנשתר, יש סנדוויץ' עם חמה ויש אולי שניצל, אז אולי אנחנו מבשלים בסוף החולות באש של שריפס חומץ. כתבתי שלדעתי אין בכך כל חשש, לא רק משום הכסף משנה, אבל לפי הכסף משנה אז ודאי שאין חשש, אבל גם אילולי דבריו אין חשש. אבל הרב זולפלד, מכיוון שזמננו כל כך קצר היום והעבודה, המלאכה כל כך מרובה, אז אנחנו נתקדם לפי דרכנו בסולם העולה. השלוש דוגמאות נתנו לטעמים שכתבו הפויסקים, ואף על פי כן הם לא התקבלו על ידי הפויסקים האחרונים, ואני מדגיש לכולם, יכול להיות שלחומרה היו מחמירים לפי טעמים אלה. שלושת הדוגמאות שהבאתי, שהאחרונים לא מקילים לפי טעמי המצווה שחידשו הפויסקים הראשונים. עכשיו אני רוצה להתייחס בשתי דוגמאות לדברי הזויה, משום שלחוירה הזויה יש לו משקל יתר, משום שמדובר בעצם בדברי תנוע שרוח הכן. דוגמה אחת, סוגיה זו מתחילה במשנה, הוא אומר על כן ציפו יגיעו רחמך ומשעת כנו יסוי, משנה בברוכס דף למד ג', ויש שני טעמים בגמור, טעם אחד שמטל כנה במעשה ברשס, וכי דווקא על כן ציפו הקודש ברוך הוא מרחם ולא על העורב ולא על אחרים. טעם נוסף, שאויסם מדוי סוף של הקודש ברוך הוא רחמים ואינום אלו גזירויס. מה שמה מדבר הגמור, שאנחנו לא יכולים לומר שהקודש ברוך הוא מרחם על כן ציפור. אנחנו לא יודעים מה טעמי המצווס. אי אפשר להצהיר ולקבוע שהקודש ברוך הוא מרחם על כן ציפור. כך למדנו בברוך הסלם הגמר. כך פוסק הרמב״ם בפרק טס, הלוך הזין, מלכו יסטפלו. ויאף על פי כן, הרמב״ם מוי נבוכים. אנחנו עוסקים הרבה היום בחלק השלישי של מוי נבוכים. אז הרמב״ם במוי נבוכים כותב להדיה שמצווס שילוח הכן זה משום שנצטווינו לרחם על כל הברואים ומחמת רחמנות. אנחנו אמורים לשלח אתם שלא תראה כאשר אנחנו לוקחים את האפרוחים או את הביצים. הרמב״ם לכוי לסותר את דברי עצמו בפרק תס מלכה סבילה ונסתה מסוגי סגמור. אז לגבי סוגי סגמור יכולנו לומר שהרמב״ם פוסק הלכה כטעם השני, מה תולכים בין מעשה ברשס, אבל הרמב״ם בלכה סבילה לא מביא את הטעם השני, רק את הטעם שמדוי סוף של הקודש ברוך הם גזירס ולא רחמים. כבר כותב את תויסס יומטב, וזה חשוב מאוד כי זה יסוד גדול. כותב את תויסס יומטב, כאשר אתה אומר בתפילו על כן ציפי יגיע רחמך, אתה לא יכול לבסס תפילה על השערה. אולי כאשר אתה אומר בתפילה על כן ציפי יגיע רחמך, יש כאן הצהרה החלטית. אי אפשר לקבוע החלטית ששילוח הכן זה משום רחמים, מידה סוף של הקודש ברוך הוא הם גזירויס. אבל עדיין ניתנה רשות לשער, גם הראשונים שעסקו בטעמי המצווס, הרמב״ם בהקדמה למוי נבוכים, כך גם ספר החינוך מספר מקומות בספר הנכבד שלו, הדגישו, לא עלינו לשמיים וראינו שאלה הטעמים ואין זולתם. הראשונים עסקו בטעמי המצווס כדי לפתוח לבבות, כדי להלהיב לבבות, כדי לסבר לסוויזן. לא אמרו כזה ראי וקדש, הציעו טעמים ולא העלו על דתם לחדש הלכה לפי הטעמים האלה. זה ברור כשמש, וכך הם עצמם הרגישו. ולכן מסביר התויסס יומטב, אי אפשר לומר בתפילו על כן ציפי יגיע רחמך. מי קבע? אין אנו מוסמכים לקבוע באופן החלטי את טעמי המצווס, אבל עדיין ניתנה רשות לדרוש, לשער, ולכן אין סתירה מדברי המשנה ומדברי הרמב״ם בהלכה סבילה לדברי הרמב״ם מוי נבוכים. אבל כאן יש נפקא מינה להלכה, כי בזויר יש טעם נוסף. הרמב״ם כותב משום רחמונוס, אבל בזויר כתוב תיקון היה זויר תיקון ווב, שכאשר אנחנו משלחים את האם מתעוררים רחמי הקודש ברוך הוא רחמי השכן על כנסת ישראל. כנסת ישראל ליונה אמסלה, כלל ישראל נמשלו ליונה, נמשלו לציפור, וכאשר אנחנו משלחים את האם ונחמרים רחמיה מתעוררים רחמי השכן על כנסת ישראל. כך כתוב בזויר, ויש נפקא מינה להלכה. יש לי המון שאלות של שילוח הכן, זה פשוט מדהים, יש לי יותר שאלות של שילוח הכן מאשר של בוסר בחולוף. יש לי כמעט מספר שאלות בשילוח הכן כמו בהלכס נידה. אני לא מוצא כן ציפור בכל מקום שאני הולך, כנראה שעל כל כן יש 100 אנשים שרוצים לקיים את המצווה, אין לי הסבר אחר, אבל כל יום יש לי שאלות של כן ציפור. הכל פנים רבויסי, ואני תמיד מרגיש רע כששואלים אותי את השאלות האלה, כי אנשים מתחילים לחקור אותי, אבל בדיוק איך ומאיזה צעד ובאיזה יד ובאיזה אצבע, ובסופו של התשובה שלי אני תמיד נאלץ לומר להם, זה לא כל כך נפקא מינה, כי בלאו הכי מרב הסיכויים שזה לא מצווה בכלל. אז איך שאתה יכול תעשה את זה ואל תברך כדי שלא תקלשל בברוך על הבטולה? ומדוע אני אומר כן? כי רוב רובם של הפויסקים קובעים שאין מצווה כלל בשילוח האם אלא כאשר אתה רוצה לאכול את הפרחים או את הביצים. כך פוסק אחסם סויפה בתשובס יורדי עשם וקוף, כך נוקט החזוניש ביורדי הקוף עין, hey, כך כתוב בספר המקמה מסכת קידושין דף למד ג' רק אחר וסיור בסימן סמכתס מסופק, גם הוא לא חולק, הוא מסופק, יכול להיות שיש מצווה גם כאשר אדם לא מתכוון לאכול את הביצים או את האפרוחים. ולפעמים כשאני אומר את הדברים בטלפון, אז פרוני שואל אותו, אז אולי כדאי שאני אוכל את הביצים? לא, זה לא פותר את העניין, כי לפי אחסם סויפה ולפי החזון איש, אתה לא אמור לאכול את הביצים כי שלחת את האם, אתה אמור לשלח את האם כי אתה מתכוון לאכול את הביצים. ואף על פי כן, אני לא אומר את הדברים בשמץ של זלזול. אם מישהו ישאל אותי, אני אגיד לו, כן, תשלח את האם. משום שבמצווה הזו יש הרבה סגולות שגדול הדורס מדברים עליהם, ומשום שלפי הזויה יש עניין בכך. אז השאלה הזו, האם יש מצווה ששלוח הקן כאשר אדם אין לו עניין באפרוחים או ביצים, לכן זה תלוי בטעמי המצווס. לפי הזויה כן, כי לפי הזויה עד הרב יש עניין לשלח את האם, ונחמרים רחמיה והיא מצטערת בצער בניה, וכך מתעוררים רחמיה שכינו על כנסת ישראל. אבל לפי הרמב״ם במוי נבוכים, שכל המצווה זה משום רחמנות, אז למה אתה מפריע למשפחה הקטנה והצעירה הזאת? אז תהיה רחמן עוד יותר גדול, אל תשלח אתם ותיתן לה לגדל את בניה. אז לפי המוי הנבוכים צודק אחסם סויפה. אחסם סויפה כותב שמי שמשלח אתם בלי צורך באפרחים זה מידס אחזוריס, כך כותב אחסם סויפה. אבל לפי הזויר יש עניין בכל אופן, והמקובלים גם יחסו הרבה סגולס למצווה הזו. אז אני לא אומר שלא לעשות, אני רק אומר שלפי רוב הפויסקים אין מצווה. אז זה בואי סי, כאן יש לנו שאלה הלכתית מובהקת שתלויה בטעמי המצווס, ואחסם סויפה מביא את הזויה, ויאף על פי כן הוא קובע להלוך לא, כשאין לך צורך בביצים אין מצווה. בכלל אחסם סויפה זה השקופה שלו, שאין קובעים הלכה לפי המקובולים גם כשדבריהם לא נסתרים מדברי הפויסקים. זה דעתו של אחסם סויפה בכמה תשובס, שלוש מחלויקס ודובו, אבל זו סוגיה בפני עצמה שלא נוכל למצות היום. מה משקל דברי המקובולים בהלוכה? יש שלוש גישות שונות, הברכה יוסף מצד אחד, אחסם סויפה מצד אחר, והמשנה ברורה בסמכות ה' מביא את רוב האחרונים באמצע, אבל זו סוגיה שנצטרך לדחות להזדמנות אחרת. אז בשלוח הקן ראינו שלא קובעים הלכה לפי הזויה, ויש דוגמה עוד יותר מדהימה. יבוא מסמך אלף ומד אלף אומר רב שמן, קברי אקום אינם מטעמים באויל שנאמר, זוי סתויר אודם קיומס ביויל, אתם קויים אודם ואין אומס ואוילם קויים אדם, ולכן קברי אקום אינם מטעמים ביויל. האם קברי אקום כן מטעמים במגה ומסה? וגמור כתוב שכן. רב שמן בזויר הקודש פשס וישלח, עוס מם זיין, רב שמן מסביר למה אין תומס מס בגויים. קשה לי להסביר דבר שאני לא בדיוק מבין, אבל חוץ מלהסביר אני יודע גם לדקלם, ולכם אני אדקלם לכם מה שאומר הזויה, למה אין תומס מס בנוכרים. אתם יודעים מה זה קליפס? לא קליפות, קליפס. יש קליפות ויש קליפס. אם יש הלכות של קליפות, אז הם בשכנו אוכל חיים שין י' ז' שין י' חס, עירוי מבשל כדי קליפה, אסור לפעמים לקלף קליפות משום מלאכס בוירר, אבל יש גם קליפס חוץ מקליפות. אם אתם לא יודעים מה זה קליפס, חיצוינים. אם לא יודעים מה זה חיצוינים, אז כויכס אטומה. אז הזויר הקודש מסביר, וזה חידוש פיסיקלי, רבוי סי, חידוש בפיסיקה שמחדש הזויר וגם אורחיים הקודש. הם מסבירים ששום דבר לא יכול להתקיים אלא אם כן יש לו איזשהו יניק מניצויצס הקדוש. גם תומעה לא יכולה לקיים בלי איזשהו יניקה משורש הקדוש. דבר שנותק לגמרי משורש של קדוש מתאפס. אולי ננסח את החוק הזה כך, דבר שמנותק מניצויצס הקדוש מתאפס, החומר הופך לכלום, הוא מתאפס, אפילו לא לאנרגיה. זה לא קשור לשום חוק שקיים בספרי הפיזיקה, זה חוק פיזיקלי חדש. שגם תומה מתאפס, אם אין לו יניקה משוירש הקדושה, ולכן מסביע זוהי הקודש. הקליפס והחצוין הם לא יכולים להתקרב ליהודי בחייו, כי הנשומה כל כך קדושה שהם נדחים ממנה. אבל כאשר הנשומה הקדושה עוזבת את הגוף, גם הגוף נשארת עם הרבה קדושה, משום שהיא הייתה כלי שרת. היא עירכה את הנשומה בימי חייה, ולכן גם בה יש קדושה, אבל כוחס התומה והקליפס והחיצוין הם עתים על גופו של יהודי כאשר הנשומה עזבה אותו כדי להתקרב אל הקדושה, כדי לשאוב ממנה את קיומם מניצוצות הקדושה שנשארו בגוף. כך מסביע זוהר. אבל באומץ הוא אלם שמעולם לא היה בהם נשומה קדושה, ולכן לא חשוב בחייהם או במותם, אז התומה לא מתקרבת לשם, כי אין לה מה לנוק, אין לה ממה לשוב, היא לא יונקת משם חיוס, ולכן אין תומס מס בנוכרם. כך כתוב בזויר, קצת בתוספת הסבר. לא תמצאו בזויר כל מילה שאני הזכרתי, כפי שאתם יכולים לשאר. אבל זה מה שכתוב בזויר בפרשס וישלח. אז אני סבור לפי ההסבר של הזויר בוישלח, גם תומס מגב המסה אין בנוכרם, כי אין שם תומס מס בכלל. אז כאשר אנחנו מסופקים בדעס רב שמן, אם יש תומס מגה ותומס מסה, אולי ניתן לרב שמן להסביר את דברי עצמו, משום שרב שמן הוא זה שמחדש ביבוא מסדף סמך אלף שקיברו הקם אלה וטעמם ביואל, ורב שמן הוא זה שמסביר את הדברים בזוי הפשס וישלח. אז למה נתחבט בשיטת רב שמן ולמה לא נותן לו להסביר את דברי עצמו? כנראה שלא, כי רב שמן בזוי הוא רב שמן אחד, רב שמן ביבוא מסדף סמך אלף הוא רב שמן אחר. ואפילו כאשר אנחנו עוסקים בתורתו של רב שמן, לא תמיד רב שמן מוסמך להסביר את רב שמן. הטעמים של הזוי הלכוד והלוך הלכוד. ולכן ביבוא מסמך אלף כתוב, מכיוון שמנהי אנחנו יודעים שכברה כמנה מטעמן, משום שבפסוק כתוב, וזוי סטוירו, אודום כיומס באויל, אתם קרויים אודם, והפסוק הזה עוסק בתומס אויל, אין לך אלא תומס אויל. תומס מגה ותומס מס יש בהם. אף על פי שלפי דברי רב שמן בזויו, הדעת נותנת שאין בהם שום תומה, כי התומה לא מתקרבת לגופו של לא יהודי במותו. וזו דוגמה מאוד מעניינת, שגם בתורת רב שמן התמים של הזויר לא קובעים הלכה. אז רבי ישי, שש דוגמאות נתנו. התחלנו עם קורבנות שאין בו נפקא מינה להלכה, חמש דוגמאות נוספים, שניים טעמים שכתובים בזויר, עוד שלושה טעמים שכתובים בפויסקים. ועכשיו מחלוקת מעניינת שמחזיר אותנו קצת לתחילת השיעור. לא תקיפו פאת ראשכם, כותב הרמב״ם בפרק י' א' מהלכות אבות זרה, שעליו הזה לא תקיפו פאת ראשכם כדרך שעושים כמרי אבוידס כויחובים. כך כותב הרמב״ם בפרק י' ב' מהלכות אבות זרה, והטור בסימקוף פי א' מסתייג מדברי הרמב״ם. והטור אומר, מניין לרמב״ם לחדש טעם בלאו שלא כתוב בתורה. לשונו של הטור ביורדי עצם מקוף פיילב, זה אינו מפורש. ואין אנו צריכים לבקש טעם למצוות, כי מצווס מלחם עלינו אף הם לא נדע טעמם. מה פתאום הרמב״ם מבקש טעם במצוות? והבסיוסף הדעה כמו שנחלקו ביישוב שיטס הרמב״ם. אז הבסיוסף אומר, זה נכון שאי אפשר לחדש טעמי המצווס ולפסוק לפיהם הלכה, אבל כאן הסמיכות מחדשת טעם זה. הלאו הזה לא יסקיפו פסר שכם, לא כתוב ביחד הם לא יסעוננו ולא תנחשו ובחוקסיהם לא תולכו. אז אומר רבי סיוסף, הלו, כל הלאו הם אלה כתובים ביחד באותה פרשה. רבי סיוסף מסביר את דברי הרמב״ם, זה כאילו טעם מפורש בתורה. כאשר הטעם מפורש, אפילו רבי יהודה מודה שדרשין טעם דקרו, זה כאילו הטעם מפורש. הסמיכות קובעת שהמצווה הזו לא יסקיפו פס ראשכם היא חלק מקובץ שלב עם שיקולם אמורים להרחיק אותנו מדרכי אמוירי, לא יסעוננו ולא יסנחשו ובחוקסיהם לא יתלכו. ודרכי מוישה הרמו יש לו הבנה אחרת בדברי הרמב״ם, והרמב״ם אומר שהרמב״ם אכן כלל לא התכוון לחדש הלכה, הרמב״ם רק מבליע כאן מעין טעמי המצווה. אבל הרמב״ם מודה שיש איסור, אפילו אם כמרי אבוידס כחוב הם לא יעשו כן, אפילו בדרך שונה, זה לא דמה למנהגם. בכל עניין וכל אופן יש איסור של הקופס פעס הראש, הרי שנחלקו הרמב״ם והביסיוסף וביעו דברי הרמב״ם שרתו אותם מעליו. אבל שיוסף אומר שהרמב״ם, כפי שהטור הבין, אכן בא לחדש הלכה. אין יסוד דאורייתא, אלו כאין כמרי אבוידוס כחובים. אבל איך נחדש טעם? משום שהסמיכות, המיקום של הלאו הזה, קובע את הטעם, ודא כמישהו לא מקבל את זה. זה בכל זאת לא מפורש. זה בכל זאת טעם הדקרו עלי בדדה כמישהו, והוא אומר שהרמב״ם אכן לא התכוון לחדש טעם במצווה זו ולחדש לפיו הלכה. כאן אנחנו מסיימים פרק ג' של השיעור היום, ועכשיו לפרק ד', וזה גם פרק חשוב עד למאוד, שיש בו חמש דוגמאות, חמש סוגיות. אף על פי שהרחבתי בשבע דוגמאות, שאין אנחנו מחדשים הלכה לפי טעמי מצוות, יש להבחין בין טעם להגדרות. הגדרה לחוד וטעם לחוד. ובכל סוגיה וסוגיה אנחנו מחדשים הלכה לפי הגדרות, משום שהגדרות הן תחילת התורה וסופה. הכל תלוי בהגדרות, גם לומדס וגם הלכה והכל. ולכן, אף על פי שאי אפשר לחדש הלכה לפי טעמי המצווה, ודאי שאפשר לחדש הלכה לפי הגדרות, ואני רוצה לתת חמש דוגמאות. נחלקו אחרונה, מחסום סויפה מצד אחד, דברי מלכיאל ואחרים מצד אחר. אישה שנופלת לפני יובום, אבל היא לא חפצה להינשא לאיש. אישה זקנה שבלאו הכי כבר לא מתכוונת להתחתן, האם היא חייבת לקבל חלצה? כך נשאל החסם סויפה בחלק א' תשובס אבן עזר סימן פ"א. החליצה זה טקס לא כל כך קל ונעים, ואף על פי כן היא מצווה, ואנחנו מצווים לקיים מצווה גם כשהם לא קלים ולא נעימים. אבל אם אין חובה, אז אין חובה. והחסם סויפה פוסק, אם היא לא רוצה להתחתן, היא לא חייבת לקבל חליצה. כך פוסק החסם סויפה. חליצה זה כמו גט, חליצה זה מתיר. מגרשים אישה כדי שתוכל להתחתן למישהו אחר. חולצים יבומה כדי להתירו לשוק. אבל אם היא לא חפיצה להינשא, לא צריך חליצה. כך כותב החסם סויפה. והחסם סויפה מביא את הזויה, והחסם סויפה הולך לשיטו סוי, כפי שכבר הזכרתי מקודם. בזויה כתוב שנפש המס אין לו מנוחה עד שחולצים את אשתו. והחסם סויפה אומר, דברי הזויה קדושים ונשגבים, אבל אי אפשר לחפות הנהוגס קבולה על בני אדם. הלוך הלכות וקבול הלכות. אף על פי שאין סתירה מפורשת לדברי הזויה. זה השקופה של החסם סויפה. אי אפשר לקבוע הלכה לפי מקורות הקבולה, ולכן אי אפשר לחפות על אישה הזו לקבל חליצה, אף זה לפי דברי הזויר, ראוי. ראוי, אבל זה מידס חסידס. לא חובה, כך פה זה גסם סויפה. דברי מלכיאל חולק, ודברי מלכיאל שהיה מגדולי הפויסקים בליטה בחלק ד' סימן למד ג', הוא פוסק שהחליצה זו מצווה ולא רק מתיר. הרי שיש כאן ויכוח הלכתי. ומה שורש הוויכוח? מה זה חליצה? אך סמסויפה סבור שחביצה זה מתיר, וכשאין צורך בהתר הזה, אז לא צריך להתיר. הדברי מלכיאל, הוא היה רבה של לומז'ה, הוא נוקט שחליצה זה מצווה ולא רק מתיר. זה גם מתיר, אבל גם מצווה. הרי שיש כאן ויכוח הלכתי, ובשורש הוויכוח, שאלה של הגדרה. כי כאן אנחנו לא שואלים למה התורה מצווה על החליצה, אלא אנחנו שואלים מה. לא למה, אלא מה. מה היא? החליצה, מתיר או מצווה. דוגמה נוספת, פדיון הבן. האם אדם יכול לבדות בין חברוי שלו עם מדעתו? רק השבוע נשאלתי שאלה שמאוד התעצבתי, מאוד התעצבתי. אדם שמחזיק את עצמו שוים את הירב המצווה, חובש כיפה, הולך באופן קבוע להתפלל בבית הכנסת, הוא שייך לקהילה חשובה, אבל הוא לא פדה את בנו. משום שהוא אדם משכיל, חשבתי שכבר אין היום טיפוסים כאלה, חשבתי שזה נגמר לפני 100 שנה, 150 שנה. אדם משכיל, מלומד עד מאוד, דוקטור, לא מסתדר לו פדיון הבן, לא מסתדר לו. זה הבן שלי, זה לא הבן של הכהן, הוא לא פדה את בנו. זה נורא, זה אפיקורסוס ממש, זה כפירה גמורה. לא מתקיים מצווה כי זה לא מתיישב על דעתו שאדם צריך לבדות את בנו מיד כהן. אז שאל אותי קרוב משפחה, האם הוא יכול לבדות את הילד הזה, לבדות את בן חברוי? אז פסקתי לו, אני לא יכול להאריך בטעם, שיבדה אותו על תנאי, ושיזכור להודיע לילד כשיגדל, כי זה המצווה שלו. נקווה שהילד יהיה עוד יותר חכם ועוד יותר משכיל מאביו, והילד יבין שגם האדם החכם ביותר לא כל כך חכם כמו הקדוש ברוך. וגם דברים שהוא לא מבין, גם הרמב״ם היה חכם עד למאוד, והרמב״ם כותב שהתורה הקדימה חוקים למשפטים. ולי חוקים אין תוירה. בשביל משפוטים לבד לא היינו צריכים לעמוד על הר סיני. הכל פונים, שאלה מצערת עד למאוד. אז הפסק שלי אני לא יכול להסביר עכשיו לפרטי פרוטים, אבל נחלקו אחרוינם, האם אדם יכול לבדות את בן חברו שלא מדעתו. הגון כותב בסמן שין ה' בביר אגרו ביורדיה, שפידיין הבן זה פריאס חויב בעלם, ואדם יכול לפרוע חובות של חברו, הוא לא צריך הסכמת הלוי כדי לפרוע את החובות שלו, וזה דעס הגון. פריאס חויב בעלם, פידיין הבן זה מתנס קונה כמו תחומס ומייסס. אבל אני הבאתי הרבה ראיות, והדברים נכתבו בעריכות גדולה במכסו של חומש במדבור, סימן למד אבי, סימן למד בוב. יש שתי סימנים על פידיין הבן, ולדעתי יש המון רייס מן הראשונים ואפילו מחזל שבפידיין הבן יש פידיין, יש גדר מסוים של פידיין, זה לא רק נתינה של מתנס קונה. התורה מדברת בחור בון היעבד ופדויוי מבן חוידש טיבד, יש לי רייס מתשובס הרשב ובהרמי מקורות יש גדר של פידיין, ולפי זה אדם לא יכול לבדות דבר שאיננו שלו. אדם לא יכול לבדות מעשה שני של חברוי או דבר שאיננו שלו. הכל פנים רבותיי, אז פה יש שאלה הלכתית מובהקת, ובמה היא תלויה? לא בטעם של פדיון הבן, אלא בהגדרה של פדיון הבן. אנחנו לא שואלים פדיון הבן למה, כמו שאותו פלוני שאל, אלא פדיון הבן מהו. האם זה פריאס חויב או גדר של פדיון? והגדרות מחדשים הלכה, טעמים לא מחדשים הלכה, אבל הגדרות כן. דוגמה מספר 3, אנחנו מצווים להעניק לעבד עברי כשהוא יוצא לחירוס. הקצוי שחוי של מסופק, ויש עוד אחרונים שדנים בשאלה הזו. עבד עברי יצא לחופשי, ולא עלינו נפטר לבי סלומוי לפני שהספיקו לתת לו הנוקה, והיורשים שלו מבקשים את הנוקה שהיה מגיע לאבא, שלהם יש ירוש בהנוקה. מה השאלה? מהי הענוקה? האם זו זכות ממונית? מעבר לתשלום שהוא קיבל על 6 שנות עבודה יש בונוס. גם במערכת המודרנית אנחנו יודעים שיש תשלומים נוספים מלבד מזכורת חודשית, תשלומים שמוגדרים כזכויות ממון. לפעמים זה מזכורת 13, זה בונוסים מיוחדים. הענוקה זה בונוס, זה זכות ממונית, או הענוקה זה צדוקה, גמילוס חסודים. אגב, ספר חינוך כותב, והמלבים מעריך בזה, שהמנהג היום שמקובל בכל מדינה מתוקנת, בכל מערכת מתוקנת, לתת פיצויים לעובד כשהוא פורש או כשמפטרים אותו, מבוסס על הענוקה. כך כתוב בספר החינוך. אבל כל פנים יש לעיין, האם מדובר בצדוקה וחסד? אז מה זה קשור ליורשים? פגשתי פעם יהודי בחוץ לארץ, היו לו 10 ילדים, עד שחיתן את כולם, כל שנה נסע לחוץ לארץ לגבות כספים. הוא גמר לחתן את הילדים והמשיך לנסוע. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? אתה כבר גמרת? הוא אומר, למה אני צריך להפסיד אם הילדים שלי יתחתנו? אני לא אשם. אז למה ילדים צריכים להפסיד אם האבא שלהם נפטר? אז הם רוצים את הענוקה שהגיע לו. אבל אם מדובר בצדוקה, לא זכות ממונית, אז זה לא מגיע לבנים. אבא יצא אחרי שנים של עבדות, הוא צריך לחפש עבודה, אז התורה מצווה לתת לו חסד, אבל לילדים זה לא מגיע. אבל אם זה זכות ממונית, אז יש בו ירושה. אז דוגמה נוספת, כי גם פה אנחנו עוסקים בהגדרה, ההענוקה מהי, לא רק למה, אלא מה, איך אנחנו מגדירים. ויש להבחין בין הגדרות לטעמים. אז בואי נסיים, אפשר עוד להאריך ולהאריך בדוגמאות נוספות, אבל נסערכו הדבורים ויש לי עוד התחייבויות נוספות היום בלילה. ולכן כפי שאמרתי, אז פה יש קצת מקורות נוספים וחקרי הלכות מעניינים שכדאי לעיין בהם, אבל אני חושב שהספקנו לעסוק בסוגיות העיקריות. טעמים שכתובים בתורת משה, בחומש, טעמים שנדרשו על ידי תנועה, המחלוקת רב יהודה ורב שמעון הם דרשים את טעם הדקרו, טעמים שנתחדשו בזויר ועל ידי המקובולים, טעמים שחדשו גדולי הפויסקים. ובפרק האחרון של השיעור טרחנו להסביר ההבדל בין הגדרות לטעמים, ולפני שאנחנו נפרדים היום בלילה, יש פרק נוסף שהוא חשוב עד למאוד בשיעור היום בלילה. מצווס פור האדום מתפרש בילקות שמייני בדרך מאוד מיוחדת ומאוד מקורית. ויקחו אליכו פורו, פורו זה ישראל שנאמר כי כפורו סרירו סורו לישראל. אדומה אלו ישראל שנאמר עוד מועצם מפנינם, תמימה אלו ישראל שנאמר יוינוסי תמוסי. אשר אין במום אלו ישראל שנאמר כולכו יופו רואיסי ומום אין בוך. אשר היה לו עליהו עול זה דורו של ירמיהו שלא קיבלו על עצמם עול מלכוס שמיים. ונתת מויסם אל הלוזר הכהן זה ירמיהו שנאמר מן הכהנים אשר בענתות. ירמיהו הנביא שהיה הנביא והמוכיח בימי החורבן, הוא היה מן הכהנים. ושוחט איסלופונוב אל בני צדקיהו שנשחטו לעיני אביהם, ולא רק בני צדקיהו אלא עוד אלפים ועוד רבבות שנטבחו לעיני אביהם ואימם. וסורף אספור על העינב זה סלייפס ביס המקדוש וסלייפס ההיכל. הפרש הזו מתפרשת על ידי חזל לסיפור של כלל ישראל, תולדויס עם אוילום. עד שחזל מפרשים את סוף הפרשה, ואוסף איש תוהר, איש זה הקדוש ברוך הוא שנאמר השם ישמחומו, תוהר זה הקדוש ברוך הוא שנאמר תוהר עיניים מראו יסברו אסריף אספורו, אלו גלויוסיהם של ישראל, ואני אחויסם על מוקם תוהר זה ירושלים, שאין תוהר כי ירושלים. הרי שהפרשה הזו מתפרשת על כל הסיפור של כלל ישראל, על הסיפור של חורם וגאולה, של גולוס ופדוס, וגם על אלה נאמר חוקים חוקקתי וגזרס גוזרתי ואין לך רשוס להר על אחריו. וכשם שאין אנו מבינים טעמי המצווס, ודאי שאין אנו מבינים את דרכי השם, דרכי השם נסתרים. והסיפור של כלל ישראל הוא סיפור מופלא שאין אנחנו יכולים להבין. אנחנו עם נבחר, ולפעמים נראה שנבחרנו לצרות ולייסורים, ואכן כך. הפרוזדור הוא פרוזדור חשוך, ארוך וצר, אבל הטרקלין שבסוף הדרך. עין לא יראה אותו אלוקים זו לא סכו. ושם, שם אנחנו נחגוג, שם יתקיים בנו ואויסו אחלה מעלו. אז גם על הסיפור הזה הבלתי מובן של כלל ישראל, גם על זה נאמר חוקים חוקקתי וגזרס גוזרתי ואין לך רשוס להר על אחריהם. אנחנו רק צריכים להתחזק מהסיפור הזה. ואני תמיד מזכיר את דבריו של רבי ינקל ומדן שכתב לפני 250 שנה, חי רוישי, כך כותב רבי ינקל ומדן בהקדמה לסידור שלו, כאשר אני מתבונן בנס הזה של קיום כלל ישראל בגלות, גדול הנס הזה בעיניי מכל הניסים שנעשו לאבותינו במצרים ועל הים ובמדבר ובארץ ישראל. הנס של קיום כלל ישראל לאורך הגלות זה הנס הגדול ביותר, יותר מקריעת ים סוף ועשרת המכות, יותר מכל הניסים. כך כתב רבי ינקל ומדן לפני 200 שנה. הנס הזה היום גדול פי כמה וכמה משהו היה מימיו של רבי ינקל ומדן. אחרי החורבן הנורא של השואה אף אחד לא האמין, וכאשר אנחנו מסתכלים היום על כלל ישראל, על עולם התורה, על הנס הזה גדול שבעתיים ממה שהוא היה לפני 200 ו-250 שנה. אז על אף שהסיפור הזה הוא בלתי מובן, חוקו היא גזירס גזרתי ואין לו רשוס להר אחריהם, אבל מן החידה הזו אנחנו שואבים הרבה חיזוק והרבה אמונה והרבה ביטחון, בגלל שהוא בלתי מובן. הנס הזה גדול מכל הניסים שנעשו לאבותינו במצרים ועל הים ובמדבר ובארץ ישראל. אנו סובלים, אנו מתייסרים, כך גוזרו חכמוסו יסבור שמוי. זה הפרוסדור הארוך שאנחנו אמורים לעבור, לעבור באמונה, בבטוחן ובדוויקס, ורק כך מגיעים לטראקלין שמחכים לנו בסוף הדרך. וגם השבוע כלל ישראל הקיז עוד קצת דם, עוד קצת דם בים הגדול, באוקיינוס הגדול של דם ישראל. ואיזה סיפור יהודי, נרצח השבוע בחור יהודי משום שהיה יהודי, אליהו אושרי. אבא שלו גר צדק, אמא שלו בעלת תשובה, צדיקים גדולים. סיפור כל כך יהודי. גוי הצטרף לכלל ישראל כדי להקריב קורבן, כדי להקריב קורבן על המזבח של כלל ישראל, שמצטרף לכל אותם קורבנות, לבני צדקיהו שנשחיתו לעיני אביהם. סיפור כל כך יהודי, עד שהעיניים דומעות ממנו. אדם מצטרף לכלל ישראל, בא מן הכפור ומתגייר גר צדק ואמא צדיקה גמורה. זה הגשיכתה של כלל ישראל, זה הסיפור שהמדרש מדבר עליה בפרשת השבוע. וסורף אויסטר ליינוב ושוחט אספורו ליינוב, זה הסיפור של כלל ישראל, וממנו אנחנו מתחזקים. מהעובדה שאלפי שנים אנחנו נרדפים ומקיזים דם, ואימפריות גדלות לא עמדו בכגון אלה, קמו ונפלו, עלו ושקו. כל אומה, כל אימפריה, שעת התהילה תחת השמש, אחר כך עברה ובטלה מן העולם. ואנחנו כאן דבקים באמון, ביטחון ובתפילה בקודש ברוך הוא שישים לצרותינו די, וכך אנחנו מתחזקים. אז צריך להמשיך ולהתפלל ולדבוק בקודש ברוך הוא, ולהאמין ברחמיו המרובים, והוא ירפא לכל שבורי לב של כלל ישראל, ויפדה את כל אסירים יושבי חושך וצלמובס. הקדוש ברוך הוא ירחם על עמוי בייס ישראל. אברהם אבינו אמר, ואנוכי עופו ואיפה. ובברוכס דף י' זיין כתוב שרבי יוחנן בוס הדסאי אמצל לא יישא, כשהוא גמר את התפילה שלו היה אומר, ונפשי כעופה לכל תהיה. והתויסס מסבירים את התפילה הזו, נפשי כעופה לכל תהיה. עופו איננו מקבל כליה, אי אפשר לחלות אפר, אפשר לשרוף יערות, אפשר להחריף בתים, אפר, אפר הארץ, אי אפשר לחלות. וזה הסגולה של כלל ישראל, נפשי כופה לכל תהיה. והמרשל כותב שם, ואני שמעתי פירוש אחר, פירוש מאוד מעניין, כותב המרשל, האפר הכל דורכים עליה, אם בגבורו שמונים שונו, 80 שנה אדם מתהלך עלי אדמות, ויום יום הוא דורך על האפר, אבל בסוף הדרך האפר דורכת על כל דורכיה. כך מביא המרשל, האפר תמיד יוצא למעלה, היא בולעת את כולם. 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, 70 שנה, 80 שנה, 120 שנה, בסוף היא דורכת על כל דורכיה. וגם זה הסגולה של כלל ישראל, נפשי כופה לכל תהיה, הכל דורכים עליה, אבל בסוף היא תדרוך על כל דורכיה. זה הסגולה של אברהם אבינו, ואנוכי עופו ואיפה. אז יהיה רצון שנזכה בקרוב שהקדוש ברוך הוא יפדה אותנו מכל צרותינו. השם יקוים דומוי של כל החלולים של כלל ישראל וכל הדורות, כל אלה שנטבחו ונהרגו על קדושת שמוי הגודל, ונזכר בקרוב לביאס משיח צדקנו ולבניין אוילום ולתיקון אוילום במלכוס שקי במהרו ויומנו אמן.